הגמרא במסכת שבת, דף למד א', אומרת, מכריז רבי ינאי. רבי ינאי היה אחד מגדולי האמוראים, אב בדין היה, והייתה לו ישיבה, ראש ישיבה. מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לדרתה ותרעה לבתי לדרתי עביד. הכוונה, פירוש המילים, חבל על אדם שאין לו בית ושער וגדר לבית הוא בונה. על מה זה מדובר? מי זה השער ומי זה הגדר? מראה מדברת על יראת השם, יראת שמיים. יראת השם תיקרא יש שער ויש בית, כמו שנראה בהמשך. הגמרא שם מביאה לפני זה מאמר מפורסם בלמדת בעמוד א', הביאה שם מאמר מפורסם, אמר רבה, תחילת דינו של אדם. בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו כמה שאלות יש שם. תחילה נסעת ונתת באמונה, כלומר המסחר שלך היה ביושר, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה, האם היה לך כל יום קביעות עיתים, כמו שכתוב שולחן ערוך, ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, קבעת עיתים לתורה? אחרי שאמר כן, שואלים אותו, עסקת בפריה ורבייה, עשית אישה והשתדלת להביא ילדים לעולם? אחרי שאמר כן, שואלים אותו, ציפית לישועה? היית בכל בעיה, בכל עניין פרטי, כללי, חכה ואומר, מתי יבוא הגואל כבר ונבשע ולא משליך את יהבך על בני אדם, על כל מיני הבלים, כאילו זה יפתור לנו את הבעיות? זה ציפית לישועה? אמר כן, וראו שזה אמת, שואלים אותו, פלפלת בחוכמה? תורה שלמדת, הקשית, תירצת, חקרת כל דבר. אמר כן, הבנת דבר מתוך דבר? הרי לא כל ההלכות כתובות בתורה, אתה צריך לדמות דבר לדבר. השתדלת להבין עד עומק שיד שכלך מגעת? ואפילו רק יפלו, כל זה היה בסדר, אי יראת השם היא אוצרו, אין אילה לה. אם כל זה עשה והיה איתו יראת שמיים, שווה. אם לא, לא. אומרת הגמרא, מי שיש לו תורה ואין לו יראת שמיים, למה הוא דומה? אדם שנתנו לו מפתחות הפנימיות והחיצוניות נתנו לו. נגיד, הוא בנה בית, ארמון, 67 חדרים. בנה כמה קומות, מפלסים, ויש לכל חדר יש לו מפתחות. ואין לו מפתחות של החדרים, יש לו מפתחות של כל החדרים. ושל האוצרות, כספות, מה עשו שם, הכל יש לו, של החדר האטום אפילו. אבל הכניסה לבית, השער, אין לו. נמצא יראת שמיים, זה השער. התורה זה החדרים הפנימיים. אבל יראת השם זה השער החיצון. יוצא מכריז רבי אבא, אחרי זה בעמוד ב' שם, בדף למד א', אומרת הגמרא, מכריז רבי ינאי ואומר, חבל, חבל על אדם שהעלית לדרתה ותראה לדרתי עביד. יש לו שער ובית אין לו. הגאון רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק לברכה, שהשבוע הזה ביום שלישי, תתבב לחודש, יום פקודתו, וידוע שצדיקים ביום הפטירה שלהם מאירים אור עצום. רש"י במסכת יבמות מביא על מה שאמרה הגמרא, כל הנח רגלי דאמוראי, רגלי דאמוראי, חג של האמוראים, הכוונה חג של החכמים. מה זה חג של חכמים? רש"י אומר, ביום שנפטר צדיק בכל שנה ושנה, באותו יום זה כמו חג של הצדיק הזה. מדובר פה אחרי 12 חודש, 12 חודש ראשונים דנים כל אחד, הפנקס שלו פתוח, דנים את מעשיו. שעברו 12 חודש, כל שנה ושנה ביום הפטירה שלו, זה יום הילולה שלו. אומר רש"י, מתקבצים ובאים תלמידים מכל המקומות, יושבים סביב קברו, הכוונה איפה שהוא נמצא, ועוסקים שם בתורה, וזה יש לו תענוג גדול, ונשמתו מאירה אור הפלא ופלא. זוהר הקדוש כתוב, נשמת הצדיק כל השנה נמצאת בגן עדן, בגנזי מרומים, הוא אפילו לא יודע מה קורה איתנו, מרוב שמביאים לו שם תענוגים גדולים. לא יודע מה שמתרחש פה. סופר שהיה המגיד ממזריץ' עליו השלום, היה מתלמידי הבעל שם טוב. לפני שנפטר אמר, תדעו, אני רואה גלות כל כך קשה, גזירות כאלה נוראות, צרות כאלה, מי יכול לעמוד? תדעו, כשאני אלך מן העולם, אני לא אכנס למקום שלי בגן עדן. אני לא אנוח ולא אשקוט. אעמוד ליד כיסא הכבוד, שגמור את הדין שלי, ולא אלך לשב במקומי, עד שבשמיים יחליטו לשלוח את המשיח. תראו, אני אעשה משהו. אני אעיש את העולמות. ככה אמר. נפטר, עברו שנה, שנתיים, חמש שנים, שום דבר לא יראה. כולם חיכו, אמרו, מי יודע, הרב, הנה יקרה משהו. בא רבי לוי יצחק ברדיצ'וב תלמידו ואמר, הוא כנראה שיחדו אותו חוץ מכבודו. נתנו לו שם אוצרות ונהרות של אפרסמון, שם תענוגים נפלאים. והוא שכח מאיתנו, שכח את ההבטחה שלו שהבטיח, אבל אני, אתם תראו, אני לא יפייסו אותי בכלום, ולא ישחדו אותי, ולא ישכנעו אותי בשום דבר. אני לא אנוח ולא אשקוט, ולא אלך למקומי עד שאני אראיש את העולם שם. גם הוא נפטר, אז כבר 150 שנה יותר שהוא הלך לעולמו. חיכו חיכו בשנים הראשונות, הוא לא. בסוף אמרו, מה זה? אמרו להם, חכמים, אתם חושבים שזה בידו? צדיק, אחרי שהוא שם, עסוק בעניינים שלו, ראה עולם אחר לגמרי. זה לא העסק שלו, משיח, כן משיח, לא משיח, זה העסק של קדוש ברוך הוא. אבל כל אחד ואחד תרות בעסק שלו, בגן עדן שלו. רואה את הגן עדן, שוכח, לא מעניין אותו, לא מבניו, לא מאשתו, לא ממשפחתו, לא מקרוביו, לא כלום. אבל יש יום אחד בשנה שנשמת הצדיק יורדת. זה יום פטירתו. לא. יום פטירת הצדיק היא יורדת ומאירה באור עצום על קברה. ואז אפשר ללכת, תבקש מה הקדוש ברוך הוא בזכותה. גם לא יגיד שהצדיק יעשה. צדיק לא אין בידו לעשות כלום, בידו רק להתפלל. גדולים צדיקים במיטתם יותר לחייהם. מה הם עושים? רבה המציאה אומרת, לולא תפילת המתים על החיים לא היו החיים מתקיימים. לא, הם מתפללים עלינו. אבל זה טוב. לא יבקש מהצדיק שיעשה. נגיד לקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק, תראו כמו התפילות שחיברו בקברו של רבי מאיר, מאיר בת עין, ספר מאיר בת עין, חיברו את זה אנשים גדולים. וכן ספר הילולה רבה על קבר רבי שמעון, מה כתוב שם אחרי הלימוד? אנא השם, או יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שבזכות ביאתנו על קבר הצדיק הזה, שאל תפן לרשענו, ואל תתעלה מבקשתנו, ותרחם עלינו, ותעשה כך, ותעשה כך. אז זה שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק, זה מעלה גדולה מאוד. אז מכאן ראינו מה המעלה של הצדיק ביום פטירתו. וגם בפרט אם מזכירים דברי תורה שלו, יש לו תענוג גדול מאוד. הוא רבנו חיים בן עטר, יש לו כמה חיבורים, יש לו ספר חפץ השם, ספר ראשון לציון על השיטות על השס, כתב ספר פרי תואר, זה חיבור שלם היורה דעה, יש פרי חדש, הוא קבור לידו רבי חזקיה די סילבה, הוא כתב כנגדו פרי תואר, איזה הלכות, איזה פלפולים, איזה חידושים בענייני תערובות, בענייני שחיטה, בענייני איסור ויתר, כל מיני הלכות של יורה דעה. הגודל שלו הפלא ופלא. וספרו שהתפרסם יותר מכולם זה אור החיים, כשמו כן הוא, ונר מצווה ותורה אור, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. ושמו חיים, קרא לזה אור החיים, וזה הספר שהוא הכי התפרסם, עד ששמו כמעט לא אומרים, רבי חיים בן עטר, אומרים אור החיים, איך מזכירים אותו. בספר הפלא ופלא רב חידה כותב, דע שספרו זה אינו אפילו אחד מעשרה מגדולתו בתורה. אתה רואה שם כמה הוא מפלפל בגמרות, בפירושים, לא ראים. הוא אומר, מקשה רבי חיים בן עטר, כתוב על הסוגיה הזאת שהזכרנו כעת, כל העוסק בתורה שלא לשמה, אם אדם לומד תורה ולא לשם שמיים, מתכוון לקנטר, מתכוון להראות את העוצמה שלו ולחלוק על השני, זה בר מינן מה שכתוב עליו, נוח לו שנפחה שידיעתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. נוח לו שלא היה נולד בכלל. למה? הוא התורה שהוא לומד יענישו אותו, זה לא מדובר שעשה עבנות, לא שום עבירה, הוא סך הכל למד תורה, הוא עשה מצוות, אבל למד תורה, והתורה שלמד הייתה בשביל לקנטר, בשביל להתקיף את השני, להוכיח שהחכם השני לא צדק. זה כל התורה שלו סתרה אחרה, זה גמרא זה. מקשה רבנו חיים בנתר, הלא ידוע, התוספות תקשו. והגמרא אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, אבל לשמע. תלמד תורה ללשם שמיים. אחרי שתלמד תורה ותרבה התורה אצלך, קדושה שלה כל כך עצומה, שהיא מחזקת את האדם, בואו יצא אחר כך, ילמד לשם שמיים. תרצו התוספות, שני חילוקים. כאן שלומד לשם כבוד, כאן שלומד לקנטר. מה שאמרנו לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע, זה שהוא לומד של כבוד, הוא לומד של להוציא תעודה, לומד של לקבל מזכורת, זה מותר. למה? עכשיו נכון הוא לא בסדר, אבל הוא ימשיך וימשיך וימשיך, אחרי שיתמיד בעבודת השם ובתורה, לימים יבוא לו שכל, והוא יעסוק בתורה לשם שמיים. כמו שמובא בזוהר הקדוש, מעשה על רבי יוסף בן פזי, למה שמו בן פזי. וביין זה הזוהר עצמו, הזוהר ידוע מחמיר מאוד בכל העניינים, גם בעסק התורה לשמה. מעשה היה עם רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, פעם אחת בא אליו איזה אלם צעיר, שמו יוסף. נכנס בית המדרש, ואמר לרבי שמעון, אני רוצה ללמוד תורה אצלך. האותו רבי שמעון, שהוא כלי מחזיק ברכה, זה תלמיד חשוב, אפשר, יש לו כישרונות, לא בסדר, שב לידי. עכשיו התחיל ללמדו תורה. בערב התחיל לבכות התלמיד הזה, בוכה, 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 מה קרה? תשעה באב היום, איפה תשעה באב? אנחנו כעת באמצע, היה חודש ניסן. עכשיו, מה אתה בוכה עכשיו? אמר, אני אמרו לי אורך ימים במינה, בשמאלה עושר וכבוד. למדתי היום תורה, כל היום עסקתי בתורה, אף אחד לא הביא לי לא דינר זהב, לא כסף, לא חפץ, לא כבוד, לא שום דבר. הסתכל עליו רבי שמעון, ורצה להעניש אותו, חומר שמה זוהר. בעלה מהנשה, יצאה בת קול ואמרה לו, לא תהיה נשה, דגברה רבה להווה, תיזהר, אל תעניש אותו, זה יהיה אדם גדול. אז רבי שמעון עצר, נסוג אחורה, חוץ מכבודו, וחיכה. לא עברה דקה אחת, והנה הגיע איש אחד בבית המדרש. איש הזה נכנס, גם הוא בוכה. רבי שמעון, מה קרה? כל הבכיינים באו אליי היום. מה זה, יום הבכי הבינלאומי, יום הדיכאון, יש היום עשו היום. מה קרה היום? אמר לה, מה יש לך? למה אתה בוכה? אמר, תראה, אדוני הרב, אני למדתי שצריך ללמוד תורה, מי שלא לומד תורה, מצבו מאוד קשה. אתם יודעים, רבנו חיים בן עטר כותב, שכל מי שלא ילמד תורה בעולם פה, אין לו רשות להנות מהעולם הזה כהוא זה, מי שלא לומד תורה. ואם אין לו שכל ללמוד תורה, אז לפחות שישמש אלה שלומדים תורה. כמו נשים או עמי הארץ, או אנשים שלא חייבים ללמוד, שלא חייבים זה רק נשים, אבל שלא מסוגלים ללמוד, אז הוא צריך לשרת זה שלומד כדי שיהיה לו חלק. כי אין בעולם הזה כלום, רק תורה. אז אמר האיש הזה, אם כן מצבי קשה. אומנם הוא עוד לא היה בזמן רבי חיים בן עטר, אבל ידע מה שכתוב. אמר לנו, ומה אתה רוצה? אמר, תראה, אני לא זכיתי ללמוד תורה, אבל יש לי כאן כלי גדול של זהב, שוקל הרבה הרבה, עולה הון עתק, ויש זהב, יש שבעה מיני זהב, זה זהב מופז, זהב יקר מאוד. תן אותו לאיזה תלמיד, ואני אהיה שותף איתו. שהתורה שהוא ילמד, גם יהיה לי חלק בזה. אמר רבי שמעון, איזה יופי. הנה השאלה, הנה התשובה. עכשיו זה התלמיד בכה, הנה עם השמיים ענו לו. תרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. קרא לתלמיד, אמר, תראה, אני לא רוצה להיכנס לעסק, לא רוצה קומיסיון, לא רוצה אחוזים, כלום. הנה. הנה זה האיש וזה התלמיד. אתה מוכן ללמוד ויהיה לו חלק בלימוד שאתה תורה? הוא לומד? אומר, כן. אני רוצה כסף, זה זהב. אמר, הנה, זה רוצה לתת והנה זה רוצה לקבל. אלא תפדלו, עשו ביניהם הסכם שלום. ישבו, ישב, זה התחיל ללמוד, היה מבסוט. מה המשיך הזוהר ואומר? ליומין על חמידו דהורייתא במעוהי. אחרי שלמד ולמד ולמד, אהבת התורה נכנסה לו בתוך המעיים. מה זה תורה? והתחיל עוד פעם בוכה. אבל שמעון אומר, מה קרה? אולי הוא רוצה להיות ראש ממשלה? הוא מחפש תיק החוץ? מה הוא בוכה עכשיו? על מה אתה בוכה? קיבלת זהב. אומר, אני לא רוצה את הזהב, מה אני טיפש? אני אמכור את התורה הקדושה שלמדתי בנזיד עדשים באיזה כלי זהב שהיום כאן ועוד שעה אינו כאן. מה עשיתי? חיי העולם אני מוכר וחיי שעה. לא רוצה את הזהב. אבל לא, מה קרה? אומר, אני הייתי טיפש. חשבתי שתורה זה סתם. אז ראיתי, רציתי תורה בשביל ממון. אמר, לא, בסדר. קרא לאיש, אמר לו, הוא לא רוצה, לך תחפש מישהו אחר. לקח את זה והלך. הלוך ילך ובכו. על זה קראו לו רבי יוסף בן פזי, ככה אומר הזוהר הקדוש. אז מה למדנו? לעולם אם עסוק אדם בתורה לשמה, שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז אומר רבנו חיים האתר, תדע, זה שהוא לומד של כבוד, אבל אם לומד לקנטר, אוי ואבוי לו. אם לפעמים בן אדם רוצה להראות שהשני לא צודק, אז הוא מפלפל ולומד ופותח וכותב ומוכיח נגד השני, זה על זה נאמר, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. הכוונה, בשעה שנולד היה נחנק. הוא היה נולד, לא היה נותן תורה בכלל. אז זה אומר, רבנו חיים בן עטר, אבל האדם ייזהר משתיהם. מכריז רבי ינאי. אומר, זה פירוש הגמרא, מכריז רבי ינאי. חבל על דלת לדרתה. אין לו יראת שמיים, כי הוא לומד תורה עדיין לא מתוך יראת השם. לומד תורה בשביל נפקא מינה אחרת. תראה לדרתי עביד, הוא לומד תורה. התורה אין בליראת השם, כמו שאמר שם הגמרא, משל לאדם שאמר לעבדו, תעלה לי לענייה ותביא לי כור חיטים. זה רבע טון חיטים, היו לוקחים של לעשות בבית כל מיני מאכלים ולחם, טחון. עלה והביא. אחרי שהביא, אמר לו, הבאת איתם קו חומטון, חומטון, יש אדמה מלוחה ששמים אפר מלוח, מפזרים עם החיטה. זה שומר את החיטה שהיא לא תרכב ולא תקלקל ולא תתליע. אז שמת שמה? אמר לו לא. אמר לו מותר שלא העלית. זאת אומרת, תורה בלי מוסר, תורה בלי יראת השם, זה כמו שאדם יש לו כל טוב, אבל זה יכול להירכב בן רגע. זה יראת השם. זה היה הגאון רבנו חיים בן עטר. השאלה כותב, לה יש ארבעה מיני יראות, ארבעה סוגים של יראת שמיים. יש היראה הכי פחותה, אבל היא גם טובה. אבל היא הכי פחותה, זה לילדים קטנים. שירא מעונש. איזה עונש? הכל בעולם הזה. שלא יהיה לו צרות, שיהיה לו בסדר עם אשתו, ויהיה לו בסדר עם הילדים, ויהיה לו רפואה, ויהיה לו פרנסה, ולא ייפצע, ומס הכנסה לא יחפש אחריו, והכל עולם הזה. עונשים של העולם הזה. זה יראה. יראת שמיים נקראת, אבל יראה פחותה. אחריה למעלה ממנה יש יראה מהעונש בעולם הבא. הוא לא מפחד העולם הזה, בשבילו זה דברים בטלים העולם הזה, אבל הוא מפחד מגיהנם, מפחד שיבזו אותו שם, מפחד מהדין וחשבון שהוא יצטרך לתת שם. זה יותר טוב כבר, אבל זה עדיין יראה קטנה. הוא מפחד בשביל העונשים, עושה הכל בשביל נפקא מינה. אחריה יש יראת השם יותר גדולה, שירא מרוממותו יתברך, שיאמר מלך רם וניסה כזה נורא, איך אני אכעיס אותו, איך אני אצעיר אותו, איך יעבור על דבריו. זה נקרא יראת שמיים, כבר מדרגה שלישית הרבה יותר חשובה. אבל למעלה מן הכל, יותר מרוממותו יתברך, שירא שלא לפגום את העולמות ולא לגרום צער בשמיים. הרי על ידי מעשים רעים שאדם עושה, מונע גשם, מונע שפע, מונע בריאות, מונע שלום, מונע, גורם צרות בעולם חס ושלום. כתוב צדיקים מסתלקים מהעולם, זה בעוון הדור. יש כותב הרב חידה על הדור שלו, הוא כותב, ואין בעוונות הדור. הרב נפטר, רבי חיים בן עטר, בן 47 שנים היה במותו. אז על דור כמו שלו הוא מדבר. זה איזה דור? מי היה שם בירושלים? צדיקים כולם היו. רבי ישראל יעקב אל גזי, הרב גדליה החיון, ראש רבני בית אל, רבו של הרשש בגדליה החיון. הרשש היה חוץ מכבודו מגיש לו תה וקפה לרב גדליה החיון. רבי ניסים מזרחי, בעל אדמת קודש, היו גאוני עולם, היו באותו דור. ורבנו החידה כותר, בעוונות הדור הסתלק, בקש ישיבה של מעלה. מפה רואים מי היה רבנו חיים בן עטר, איזה גדול היה. יש רבי יוסי פינטו, הוא מדור של מרן רבי יוסף קארו, מפרש את הסוגיה כך. הרי הגמרא פה מאמרה, חבל על דלת לדרתה ותראה לדרתה, ותראה זה שער חיצוני והוא פנימי. השער חיצוני אין לו, יראת שמיים זה השער, והתורה זה הפנימיות. ואילו במשל שהגמרא אמרה, הפוך, מי שיש בו תורה ואין לו יראת שמיים, למה דומה? לאדם שנתנו לו תורה הפנימיות ולא החיצוניות. הוא אומר, תדע, יש בינה ויש חוכמה. אנחנו אומרים בברכת התחונן, תחונן מיתך, חוכמה, בינה ודעת. יש בינה ויש חוכמה. הבינה זה פנימי, זה האדם לבד צריך להתבונן. אם יש לו שכל, הוא ייקח את הדברים שהוא שמע ואת הדברים שהוא למד בספר, יסיק מסקנות עם עצמו ויתבונן איפה הוא לא בסדר ומה הוא צריך לתקן מבלי שאחרים צריכים להעיר לו. והוא בעצמו מתבונן, זה מורה שיש לו יראת שמיים שהוא השיג אותה, הוא לא צריך שאחרים יעירו לו. ויש חוכמה, זה לא בינה, מה זה חוכמה? זה תורה שהוא שומע מאחרים. אז רק על אותם דברים, נקודות שהרב יאיר, אז הוא מתעורר. לא כל הדברים הרב יכול להגיד, לא כל הדברים הרב יודע, ולא כל הדברים הרב יכול להספיק לדבר. אז מה שהוא שמע שדיברו, זה הוא מתקן. מה שהוא לא שמע, הוא לא. זה נקרא חכם, אבל לא נבון. אין לו בינה. יש לו יראת שמיים שהוא מקבל רק מאחרים. על מה שאמרו לו אסור, אסור. כמו תם. תם מה הוא אומר, מה זאת. אבל הוא מעצמו לא מתבונן להבין איזה דברים עוד הוא צריך להבין. וזה נקרא מפתחות פנימיות. להוא יקרא מפתחות חיצוניות. מפתחות חיצוניות זה תורה חיצונית ששמע מאחרים. אז הוא לבד, הוא יודע מה שאמרו לו, מה אסור ומה מותר. אבל לא צריך להסתפק בזה. אלא האדם צריך להיות גם נבון, שידע מעצמו איזה דברים אסורים ואיזה מותרים. עוד דברים גם מה שלא אמרו לו. מוסיף רבנו חיים האתר ואומר, יש גמרא בסנהדרין ידועה, נורא והיום, היה ירבעם בן נבט, כמה גדול בתורה היה? 103 פירושים על כל הלכה והלכה בתורה היה דורש. הוא היה רבו של שלמה המלך. אתם יודעים, שלמה המלך ויחכם מכל האדם. הוא היה ירבעם בן נבט רבו. גאון גדול בתורה היה. בסוף הרשיע. עניין של כבוד, תדעו, אין כמו הכבוד. אין כמו השררה שהורסת את האדם מכל וכל. הרמב״ם בפרק א' באבות אומר על המשנה, תתוודע לרשות. מי שמתחבר לשלטון, לראשי שלטון, אוהב אותם, נהיה ידיד שלהם. אומר על תתוודע לרשות, תקראו שם דברי הרמב״ם ממש מפחידים. הוא אומר, אז בהתחלה יש לך יראת שמיים, אתה חושב, אתה מפחד כל דבר, אבל אחרי שאדם מתרגל, אז עוזב את מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וכל היום הוא חושב איך אני מפייס את זה ואיך אני מפייס את זה, ואיך אני עושה מה פלוני רוצה ומה פלוני רוצה. אז זה אל תתוודע על הרשות, וזה סכנה. זה היה ירבעם בן נבט, גדול היה בתורה, אבל ברגע שזה הגיע לכבוד, נורא והיום. ואיפה אנחנו יודעים שהכל היה כבוד? בן חיים בן עטר מוכיח, הוא אומר, תראה, הוא הלך וקרא את הממלכה, השאיר לרחבעם שני שבטים, יהודה ובנימין, הוא לקח איתו 10 השבטים והלך לשומרון ונעשה שם המלך וקרא את מלכות ישראל. מאז התחיל הקרע של האחדות בעם. ואחר כך חשב וחשב, נו מה עושים, מראה עוד מעט מגיע חג, והיה צריך לעלות לבית המקדש, ושם ישימו כיסא רק לרחבעם שהוא מזרע דוד, ואי אפשר לשים כיסאות למישהו אחר. אז אני אתן שישימו כיסא לרחבעם, ואני אהיה בלי כיסא, שר בלי תיק הוא יהיה. אז זה בעיה. יגידו זה המלך וזה העבד. אני אגיד לא לשים, אשים שניים כיסאות לא ייתנו לי. לשניים לא אתן כיסאות גם לא ייתנו. מה אני עושה? אני אמנע מכולם מלעלות לירושלים. ועבד עבוד עזרה. זה הביא אותו למסקנה, להעמיד עגלים, אחד בדן, זה בצפון, אחד בבאר שבע, ואמר, לא צריכים לעלות לירושלים. ושם מחסומים, אין לעלות לירושלים. סגר עשה. וכולם עלו שם והתחילו לעבוד עבוד עזרה, והוא הביא סנהדרין, סידר הכל לפי התורה, כאילו חס ושלום, לפי ההלכה שהוא המציא. וכל זה וכל זה וכל זה, הגמרא בסנהדרין אומרת, שהקדוש ברוך הוא קרא לו לירבעם בן נבט. זה אותו בחיים, זה לא אחרי שמת, שחשבו שזה אחרי שמת. אחרי שמת לא מועיל לחזור בתשובה, כמו שטיפשים היום אומרים שמת מחזירים בתשובה, או איזה רוח מחזירים אותו בתשובה אחרי שנהיה רוח. דברים שוטים, אדם באותו בחיים יכול לחזור בתשובה, אחרי שמת איזה תשובה? אז באותו בחיים יכול לחזור בתשובה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירבעם, חזור בך, כבר תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן דוד נטייל יחד בגן העדן. מה הוא שאל? מי בראש? אני או בן ישי? אני ואתה ובן ישי, שם כתוב, זה דוד המלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אמר לו בעינה, לא רוצה. תראו מה זה. הסכים לאבד את חייו ולאבד את עולמו. איזה עולם הבא גדול היה מקבל? הוא היה כבר באותה מדרגה של דוד המלך. יש כמו דוד? דוד רגל רביעית של הכיסא. הוא זכה, דוד, לשבת באותו מדור עם אברהם, יצחק, יעקב, מרכבה לקדוש ברוך הוא. יש יותר מזה? מרכבה לשם יתברך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור ואני ואתה ובן ישי נתאר לך בגן עדן. הוא שואל מי בראש, אומר מלחיים ואתך, זה הכבוד. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא אומר, ותדע מה זה, תראו מי זה רבי חמר אתה, יודע נסתרות. אומר, ותדע שאין שעשוע גדול בשמיים לנפטר יותר מלטייל עם הקדוש ברוך הוא. שומע מה הוא אומר? זה אם הוא לא היה שם, לא ראה מה יש שם, איך יכול להגיד דבר כזה? הוא יודע איזה שעשועים יש לקדוש ברוך הוא שם למעלה, והשעשוע הכי גדול לנפטר, אומר רבי נחמן בן עטר, זה שעשוע שאין למעלה ממנו. ובמה זוכים בו? אומר, על ידי התורה. מי שלומד תורה פה ביותו בחיים בעולם הזה, זוכה אחר כך להשתעשע. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא ניקח אותך איתי לטיול. משהו מדהים זה. עוד ידוע שהתורה שלנו נקראת חוקה. תראו את זה בליסוף. המילים חוקה, חוקים, באו היום רשעים, ארורים, שרוצים לעשות חוקה לישראל. שחקו עצמותיהם, טיפח רוחם. חוקה לישראל. אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא בהר סיני, שאת התורה הזאת לא נחליף אותה בשום דבר. שום דבר. הם רוצים לעשות חוקה. התורה נקראת חוקה הזאת, חוקת התורה. הלא היה ב... לא עלינו, מגן אברהם כותב. מגן אברהם היה גדול מאוד בתורה. כותב מגן אברהם, דע שבשנת תח, בשנת תת, תף חת ותף תת, זה בדיוק לפני 350 שנה, בדיוק בחודשים האלה, תמוז אב, היו גזרות איומות באירופה, בצרפת, בפולניה, כל אירופה, המזרחית והמערבית. היה יום שישי אחד שנשרפו, הוא כותב שם, 40 אלף יהודים. שרפו כך וכך קרונות מלאות ספרים. הצרפתים האנטישמים הוציאו חוק שלא להדפיס תלמוד ושום ספר תורני בכל תחומי צרפת. צרפת הייתה אז מדינה שמלאה תורה. גדולי ישראל, אתם יודעים עוד מזמן הרד"ק, הרד"ק היה לפני 900 שנה, רבי דוד קמחי, עוד לפני הרמב״ם הוא היה. איפה הוא היה בצרפת? פרובינציה, דרום צרפת. כל גאוני העולם היו גאוני ארץ, יצאו משם, הרב עדן הירחי ועוד ועוד ועוד. שנים עד שבאו אל השעים האנטישמים הצרפתים וגזרו שלא... עשו שאלת חלום ושאלו למה? אמרו להם, תגזרו תענית ביום שישי פרשת חוקת. למה? זאת חוקת התורה, תרגם אונקלוס, דע גזרתה דאורייתא. כל הגזרות שבאות לעולם על ביטול תורה. אם ראיתם צרות, זה בשביל שלא לומדים תורה. רבי נחמן בן עטר גם מביא את זה. הוא אומר, תראה, התורה נקראת חוקה. בלי סוף, אתה רואה, אלה החוקים והמשפטים, זאת חוקת התורה, שמרתם את חוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, בלי סוף. התורה נקראת חוקה. למה נקראת חוקה? הוא אומר, נקראת חוקה, יש הרבה אנשים שטועים, ככה אומר רבי נחמן בן עטר, ואומר, אני אלמד רק דבר שאני לא יודע. דבר שאני יודע, אני לא צריך ללמוד. אומרים לו, בוא תלמד הלכות שבת. הוא אומר, הלכות שבת? אני יודע אותם בעל פה. הוא באמת יודע. והוא לא לומד, אומר, זה טועה. למה? תורה לא לומדים בגלל שאני לא יודע, אני צריך לדעת. תורה לומדים למה שזה חוק שצריך ללמוד. אפילו אתה יודע, אתה חייב ללמוד. זה פירוש המשמעות שהתורה נקראת חוקה, שיש ללמוד אותה, אפילו אתה יודע. שתיים, התורה נקראת חוקה, זה מחייב מאוד. הוא אומר שאם אדם שמע איזה דבר בתורה ולא אומר אותה לאחר, יתבעו אותו בשמיים. שיש לו ללמוד לעצמו ויש לו ללמד לאחרים. יש לו את בני ביתו, יש לו את אשתו, יש לו את קרוביו, יש לו את אוהביו, שהוא פוגש אותם, היי, מה נשמע? אתה מדבר פוליטיקה, אתה מדבר כל מיני חדשות, דבר איתו דברי תורה, מה שמעת היום תורה? הוא יגיד לך מה הוא שמע ואתה תגיד לו מה אתה שמעת. זה נקרא חוקה, בזה אתה יוצא את החובה של לימוד תורה, שלומד לעצמו ומלמד לאחרים. והוא אומר, דע, אם אדם יודע תורה, הוא יודע מה אסור ולא אומר לאחרים, האיש הזה במותו, אבל עושים לו כבוד גדול בשמיים של המתורה. יוצאים שלוש כיתות של מלאכי השרת, הגמרא אומרת, אחת אומרת יבוא שלום, השנייה יוצאת ואומרת הולך נכחו, שלישית אומרת ינוח על משכבותם, איזה כבוד עושים לו. הוא אומר, אבל אם היה לו חברים שפה היו איתו בעולם הזה והוא לא לימד אותם תורה, היה לו תורה ולא אמר להם, יוצאים לקראתו מגינם ומחרפים ומגדפים ומבזים אותו ואומרים לו עלי קרח, עלי קרח, צא איש אדמים, אתה ידעת תורה ולא לימדת אותנו, אתה ידעת מה זה שבת, לא הכרחת אותנו, ראית אותנו מדברים בית הכנסת ולא הערת לנו, תראה איזה סובלים אנחנו בגללך. אומר, זה או אלא לאותה בושה או אלא לאותה כלימה, אבל אם הוא לימד הם לא יכולים להגיד כלום. זה פירוש חוקת התורה. עוד חוקת התורה, אומר בן חיים האתר, תורה אדם חייב ללמוד גם כשהוא הולך בדרך, לא רק כשהוא יושב בבית, לא רק שבבואו לבית המדרש. אומר, כמו הרבה אנשים חושבים, יש לי קביעות עתים לתורה, אז הוא לומד תורה בבית המדרש, שאר השעות זה אסור ללמוד, זה אבון חס ושלום אם הוא ילמד. כעת אני, סלח לי, אני נוסע באוטובוס, ובאוטובוס צריך לקרוא עיתון, צריך לשמוע חדשות, לא תפריע לי. אומר, והתורה צועקת ואומרת, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, מה כתוב אחר כך, ובלכתך בדרך, שאדם מצווה ללמוד תורה גם כשהוא הולך בדרך, שגם בהליכתו יעסוק, כי התורה חוקה. אומר, במדרגה רביעית, אז הרי ארבע מדרגות, אני אחזור עליהן. אחד, שילמד אפילו הוא לא יודע. שניים, שילמד לעצמו וילמד גם לאחרים. שלוש, שילמד גם להיותו בדרך. וארבע, מדרגה גדולה יותר מכולם, שרגליו מעליהם ילכו לבית הכנסת. נגיד, הוא קם בבוקר, צריך לעבודה, ברך לעבודה, פתאום האוטו נוסע באוטו, האוטו נוסע לכיוון בית הכנסת, סובב את ההגה, כי הוא היה רגיל כל הזמן, הוא רגיל ללכת בית המדרש. מרוב הרגלו, רגליו מוליכות אותו לבד. זאת אומרת, הוא לא צריך להילחם עם היצר היום לעשות מאמצים כדי להגיע לשיעור, מאמצים כדי לשמוע תורה. באופן אוטומטי, הוא שומע תורה. זה מראה שהאדם אצלו התורה היא חוקה. ועוד, אמרו אבותינו על הפסוק, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. מה זה בכל דרכיך? כשאתה אוכל, כשאתה ישן, כשאתה נח, כשאתה שותה, כל דבר שאתה עושה, שאפילו שהוא חומרי, אפילו שהוא גשמי להנעת גופך, תכוון בו בשביל לעבודת השם. זה בכל דרכיך דעהו. ולכן אמרו, הכל עם תורה, ולא עם הארץ חסיד, אם אין תורה לא שווה כלום. אומר רבי חיים מהאתר, אני ראיתי עם הארץ אחד שהתחיל להיות חסיד, כבר אז היו כאלה בבות, לובשי לבנים, הולכים עם שופרות ברחוב וכל מיני הצגות. ראה אחד כזה ביום כיפור, ראה אותו יוצא מהמקווה ביום כיפור, אין מה, מקווה ביום כיפור, אנחנו איתו לידיים נוטלים עד קשרי אצבעות, מה אתה עושה? אמר לו, זה נהיה רב, הרב לא יודע, הוא הטיפש הזה, אומר רב, אנחנו, הוא מה ביום רגיל, אדם שטובל במקווה זוכה להארה בנשמתו, ובערב שבת יש לו נשמה יתרה ונשמתו טובלת בנהר דינור. עכשיו ביום הכיפורים, יום קדוש ונורא, בעיצומו של יום על אחת כמה וכמה, אמר לו, עם הארץ, עם הארץ, עליך נאמר, ולא עם הארץ חסיד. אדם לא לומד את ההלכות, יכול לעשות עבירות הכי חמורות, ולחשוב שהן מצוות. לכן צריך ללמוד תורה. בלי ללמוד תורה שום דבר בעולם לא יעזור. אומר, צא ולמד. מאותו ברברב דחד יומה. מה זה ברברב דחד יומה? שהיה, הגמרא אומרת, בזמן האמוראים, היה יהודי אחד שהיה הולך שישה חודשים לבית המדרש, הדרך, ועוד שישה חודשים חזור, שישה חודשים הלוך, שישה חודשים חזור, וכולו יום אחד. זאת אומרת, זה מוכרח לומר, היה לא שישה חודשים מלא, שישה חודשים פחות יום. היה לוקח לו הדרך חצי שנה הלוך, חצי שנה חזור, בשביל ללמוד יום אחד. זאת אומרת, לפעמים כדאי לבזבז דלק וכסף והוצאות וזמן ומאמצים בשביל ללמוד תורה אפילו רגע, והעיקר לקטט רגלו, לקטט רגלו ללמוד תורה. ועוד דבר אחד מעלת התורה, אומר הרב, דע, יש לאדם תורה ויש מצווה, מה קודם? זה משנה, מסכת פאה, וכל חפציך לא ישבו בה. מקום אחר אומר, וכל חפצים לא ישבו בה. מה זה חפציך או חפצים? חפציך, אומרת הגמרא, זה חפצי העולם הזה, לענייני העולם הזה, כולם לא שווים מילה אחת של תורה. תביא כל הכסף והזהב שבעולם מול דבר אחד של תורה, לא שווה. בכל חפצים, כל, אפילו חפצי שמיים, כל המצוות שבתורה, לא שווה דיבור אחד של תורה. וואו, יש מדרש. יש אלף ברכו ברוך שמו, לא שווה ברוך השם המבורך אחד. אלף ברוך השם המבורך לא שווה אמן אחד. אלף אמנים לא שווה אמן יש מרבה אחד. אלף אמן יש מרבה לא שווה מילה אחת של תורה. לכן אסור להפסיק תורה בשביל לברך ברכות. בשביל ברכות הנהלים, ברך בכל רם, שעלה אמן. בלימוד תורה אסור. לימוד תורה, מילה אחת של תורה שווה מיליונים של אמנים. זה ככה התורה היא חשובה. אומר רבי נחמן עטב למה? ותראה. אם אתה עושה מצוות ועושה עוונות, אז בשמיים מקזזים. נגיד הוא עשה מיליון מצוות מולה מיליון עוונות. זה לא מדויק מה שאני אומר, כי זה לא הולך לפי מספרים בשמיים. זה הולך לפי עוצמה. יש מצווה ששווה מיליון מצוות אחרות. גם במצוות יש סוגים. גם בעבירות אותו דבר. אבל נגיד, זה במשקל סגולי. מיליון מול מיליון מקזזים והוא נשאר ריק. יש לו מיליון ואחד מצוות מול מיליון עבירות, הוא נשאר עם מצווה אחת ביד. אבל אם יש תורה, את התורה לא נוגעים בה. כי הגמרא אומרת, עבירה מחבה מצווה. זאת אומרת, מקזזים מצוות מול עבירות. אבל אין עבירה מחבה תורה. אז מכאן אתה רואה שמי שלומד תורה, אין דבר שעומד כנגדו. הוא מאוד יותר בזה. מחדש הרב, שמצוות ותורה. תורה הגמרא אומרת שהיא אגונה מגנה ואצולה מצלה. גמרא מסכת סוטה אומרת שאם אדם בא לו איזה עבירה, אם יש לו תורה, התורה תשמור אותו מהעבירה והוא יברח, כמו שאמר שלמה בתחילת משלה, לשמורך מאישה זרה. מי זה אישה זרה? עבירה. אם יש לך תורה, התורה לבד תשמור עליך שלא תיפול בעבירה. אבל אם אדם יש לו מצוות, לא יכולים לשמור אותו מעבירה. תראו מה זה. אז כמה התורה היא חשובה. הוא הגאון רבנו חיים בן עטר, האמת, נולד למשפחה של גדולים. הוא נולד ולמד בהתחלה אצל סבו. סבו גם היה שמו רבנו חיים בן עטר, זה סבא שלו. והוא כותב בספרו, למדתי תורה מפי זקני, הוא נקרא על שמו, היו קוראים בחיים. טוב לקרוא, יש מצווה לקרוא בחיים, על שם הסבא. למד אצל סבו, סבו היה ראש ישיבה בעיר סלי. הוא כותב, הוא מעולם לא עבר עליו שחצות בשינה. סבא שלו היה קם, ואפילו בלילות תמוז. זאת אומרת, הלילה מאוד קצרה. עכשיו הלילה, התחילה הלילה אחרי שמונה, שמונה וחצי זה לילה. חצות, כבר ב-12 וחצי נגיע חצות. כמה אפשר לישון? אפשר לישון שמונה וחצי, כי נשם בתשע, תשע וחצי. אחרי שלוש שעות, חייב לקום, והיה ממרר בבכי מר כל לילה על חורבן את המקדש. לא לחינם זכה נכד כזה, תקרא על שמו. והיה יושב ועוסק בתורה. ומגדולי תלמידיו של סבא שלו, זה הרב בעל מקדש מלך, היה קורא לו רבי שלום בוזגלו. מקובל עצום, נורא והיום. כתב פירוש על כל הזוהר, ארבעה כרכים. פירוש נורא, 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 נורא. זה, מי שלומד את זה, לא מאמין שמוח אנושי יכול לכתוב דבר כזה. החשבונות ושמות הקודש וגימטריות, פירושים נוראים. וזה ידיעה גדולה בתלמוד, וידיעה גדולה בכל הזוהר. בקי בכל תורת רבנו הארי, ישר והפוך. זה תלמידו. רבי שלום בוזגלו, תלמידו של רבי חיים בן עטר הזקן. זה סבא של רבי חיים בן עטר שלנו. והיה תלמידו, ושנפטר רבינו חיים בן עטר, בהספד, שם כתוב, הוא היה בסלי. מה היה איתו המעשה? היה לו שני חברים, למי לסבו. היה לו שני חברים איתו, ונשבעו יחד, שהם, העולם הבא שלהם משותף. מי זה רבינו חיים בן עטר? בעל אור החיים, הוא הנכד, למד אצל הסבא. גדל, היה שני חברים היה לו, והיו ביחד השלושה האלה לומדים יומם ולילה ביחד בחשק עצום מאוד. וכל מצווה שיש היו עושים אותה ביחד. נשבעו זה לזה שהעולם הבא שלהם משותף. ככה היה. לימים, הוא היה עדיין צעיר, מוחמד עטר היה בן 45, אחד מהשלושה נפטר. אחרי הפטירה באו לקחת אותו ללוויה, ניגש ולחש לו באוזן. ותמהו האנשים הסובבים, מה הוא מדבר עם המת? ולחש, איזה סודות חולק איתו. שעת ההספד עמד ואמר כך, אמרתי לו שנשבענו אחד השני, שאנחנו יחד. הזכרתי אותו, שאת השבועה, ביקשתי ממנו שיבוא אליי לספר לי מה מצבו בעולם הבא, כדי שנדע מה אנחנו, כי זה מצבו זה מצבי, ונדע מה אנחנו צריכים לתקן. וגם ביקשתי ממנו שיודיע לי שעלה בדעתי לעלות לארץ ישראל, האם בשמיים מסכימים לזה או לא. וכך היה, אחרי השבעה נגמרו ימי השבעת ימי האבל, בא אליו הנפטר בחלום ואמר לו, דע לך שמצבנו טוב ויש לנו חלק נכבד שם, ובשמיים הודיעו לי לומר לך שהגיע הזמן שתעלה לארץ ישראל. ככה עשה. הוא באותם ימים נפטר חמיב. חמיב היה אדם גדול מאוד והיה גם עשיר, והניח לו בית גדול, והוא היה לו ישיבה עם 30 תלמידים שם בסלי. הוא האמת סבן נדודים, לא רק זה, אחר כך סבן נדודים, הסתובב בעוד בכמה וכמה מדינות, הוא לא היה במקום אחד, היה בכמה ארצות הסתובב. הוא היה, אמרנו, נולד בסלי, מסלי הלך לעיר פז במרוקו, ישב שם איזה זמן, משם נסע לאלג'יר, וישר היה גם באלג'יר, ומאלג'יר נסע לאיטליה, ישב בליבורנו, זה העיר של רבנו הרב חידה, אחר כך הרב חידה היה בליבורנו, אחריו, הוא ישב שנתיים, רבן חיים בן עטר ישב שנתיים בליבורנו, ועד שנת תקוף א' היה בוונציה. מוונציה הגיע ליפו, בא לארץ ישראל, נחת ביפו, בא ליפו, רצה להיכנס לירושלים, היה אז חולרה בירושלים, שנת תקוף א', וכלל בכל המזרח התיכון היה חולרה, בבגדד היה חולרה, מתו שם כל החכמים, הצלחו להביא את הרב צדקה חוצד באותה שנה, תקוף א', מדמשק לבגדד, וגם בירושלים היה, אז לא הרשו לאף אדם זר להיכנס לירושלים. רבן חיים בן עטר בגלל זה נאלץ הוא ו-30 התלמידים שלו להישאר בגליל. אז נשארו בגליל למעלה משנה, הוא הסתובב שם. אחר כך עלה לירושלים, ובבואו לירושלים תראו גדולי תלמידיו היו הגאון רבי יונה נבון, בעל נחפה בכסף, הגאון עצום, ראשון לציון היה. ואיתו הרב חידה, הרב חידה כותב, אני זכיתי ביותי בן 16 שנים ללמוד אצלו בישיבה. פה תראו את ההבדל, יש ביניהם לפחות 32 שנה, 31 שנה הבדל. הוא זקן מהרב חידה ב-30-31 שנה. והיה איתו בן אחותו, רבי אליעזר די אבילה, גאון גדול היה. רבי אברהם מונסנו, זה עשה גם כן, הביא הרבה חיבורים. אלה היו תלמידם. אז הוא עלה לארץ ישראל וישב בה בסוף. הוא סך הכל שנה אחת היה פה. הוא הגיע בתקוף א', בגליל ישב כשנתיים, ובירושלים היה שנה אחת, תקוף ג', נפטר. שנת תקוף ג', הלך לבית עולמו. אבל בינתיים הוא עשה הרבה דברים. היה, הרב חידה כותב עליו, תורתו עיניי ראו. הוא אומר, אני כל מה שאני מספר לפעמים, מה שמעתי, זה אני אומר לכם מה ראיתי. שהיה גדול בתורה, עוקר הרי הרים, ותוחנם זה בזה, יודע את כל סוגיות התלמוד והשס, ישר והפוך, ונוסף לתורה שלו, הוא קדושתו הפלא ופלא. היה קדוש נורא והיום. הוא אומר, והיה לב הרב מבעית בתלמוד. זאת אומרת, היה פחד לשמוע איזה בקיאות. וכל ספרה שכתב, הם לא אחד מעשרה מהחוכמה שהייתה לו. זה היה... הוא, המשפחה שלו, עיקרם, היו מוכרים פסמים. והם מספרד היו. בסמים, תבלינים, בערבית קוראים לזה עטר, כמו סוק אל-עטרין, שוק הבסמים, סוק אל-עטרין. ומזה קראו, בחיים אבן עטר. אבן עטר, הכוונה המשפחה שמוכרים בסמים. זה היה אבות אבותיו, כבר היו כאלה. אבל אחרי זה בא, הוא בא לפה, והיה סבא שלו, היה עורק שטיחים, זה איתו היה מעשה שהשליחו אותו לגובה עריות, והעריות לא אכלו אותו, זה עם הסבא. אחר כך הוא כבר לא עסק בכל העבודה הזאת. זה היה, כמו שאמרתי לכם, היה יושב אצל בית חמיב, שהוא היה פרנס אותו. חמיב נפטר, באו ממשלת מרוקו, רשעים היו שם, לקחו, הלאימו את כל הרכוש, ולטענות שווא שהוא היה חייב להם מיסים, ולקחו לו את כל הרכוש. אז הוא נשאר עירום והעירייה, בלי כסף ובלי כלום. היה צריך לקחת את כל הישיבה שלו, כל ה-30 תלמידים, לנדוד איתם אל המדינות שאמרתי לכם, הסתובב באיטליה, אחר כך עלה לירושלים. פה בא עלה לארץ ישראל, חברים שלו, זה רבנו חיים אבו נעפיה, ראש הרבנים בטבריה, היה זקן אז בן 90 וכמה. הרב גדליה חיון, זה רבו של הרשש, ראש חכמי בית אל, זה היה חברו. רב יהודה עייש, גאון עצום, פוסק ידוע, מפורסם. ועוד היה רבי יהודה בנו של רבי עמרם בן דיוואן. רבי עמרם בן דיוואן זה אחד מגדולי הרבנים בחברון, הוא היה גדול מאוד, קדוש ונורא. רבי עמרם בן דיוואן נסע למרוקו לאסוף כסף לחברון ונפטר שם, ועד היום הקבר שלו ידוע במרוקו. בנו רבי יהודה, בנו של הרב עמרם בן דיוואן, זה היה חברו של רבנו חיים בן עטר, ישב ללמוד איתו יחד בירושלים, שהוא ביחד ללמוד. היה איתו רבי ישראל יעקב אלגזי, זה שאמרתי לכם, רבי מלא אחי כהן, כל אלה. כשהוא הגיע לירושלים, הם ברכו עליו בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו לרעיו. יש עליו סיפור נורא. הוא הגיע לטבריה, אז היה שם הרב חיים אבו לאפיה. היה קדוש ונורא. בחיים אבו לאפיה, מצאצאי דוד המלך. והיה ניצוץ משיח בן דוד, הוא רבי חיים אבו לאפיה. מה המעשה איתו רבי חיים אבו לאפיה? לפני זה, בכמה שנים, באיזה 20 שנה, היה רעידת אדמה בטבריה, נחרבו שני שליש מבתי העיר טבריה. ויצאה אש מהכנרת, הכנרת נסוגה, יצאה אש מהכנרת, היה דברים נוראים. באותו רעש, אפילו קבר רבי מאיר נחרב ונעלם. קבר רבי עקיבא נחרב גם כן. היה שם 24,000 תלמידיו קבורים, הכל הלך, לא ידעו, לא נשאר מזה זכר, מאותה רעידת אדמה נוראה. אחר כך היו על ידי ניסים ומעשיות, כותב רבי רפאל אוחנה, נתגלו הקברים של רבי עקיבא ורבי מאיר. אבל היה נורא. והיה שם מושל, קראו לו דהר לעומר, הוא היה אוהב את היהודים. חלם חלום, אמרו לו, יש רב אחד באזמיר בטורקיה, קוראים לו רבי חיים אבו לאפיה. תביא אותו, הוא יבנה לך את העיר טבריה. קם, לא יודע מי זה, לא שמע, היה רבי רפאל מלכי בצפת, אמר לו, יש אחד קוראים לו ככה, מה כן, גאון גדול, יש לו ישיבה גדולה באזמיר. אמר, תעשה טובה, תגיד לו מה הוא רוצה, אני אתן לו, רק שיבוא. שלח להודיע לו, אמר רבי חיים אבו לאפיה, אני בא. הביא איתו 80 תלמידים ו-80 ספרי תורה בזרועותיהם. לאונייה, קיבל אותם הגוי בכבוד גדול, הוא בנה את העיר טבריה. לכבודו חיבר רבי דוד חסין, חיבר את השיר ורנה והראה אדמת קודש טבריה. כל השיר הזה זה על הרב חיים אבו לאפיה. חידש העיר שכללה חומתה וגם חילה, הוא ציין את כל הציונים שם ובנה את הכנסת עץ חיים, זה על שפת הכנרת שם. זה היה מקום קדוש נורא, והיום כתוב רבנו ארי אמר שפחד לשבת שם, יש כותל דרומי בית הכנסת עץ חיים, מקום מושב הסנהדרין, מקום אחרון של מושב הסנהדרין היה שם. באו אלה הרשעים האלה, טימאו את כל המקום שם. עכשיו בעוונותינו הרבים אי אפשר לעבור שם, רוצים ללכת לשם, אי אפשר לעבור. זה כל זה מקומות קדושים. לבית הכנסת הזה בא לבקר רבנו חיים בן עטר. הכנסת הזה עד היום נמצא שם על שפת הכנרת, ליד הטיילת, על הטיילת, זה 2 מטר מהטיילת. זה בית הכנסת הנורא, זה עץ חיים, לידו הסיניור, הסיניור זה גם כנסת קדוש ונורא. הסיניור בית הכנסת שם היו יורדים בטבעה, יורדים מדרגות. אני זוכר איתי ילד, אבי לקח אותי פעם לשם, ראינו, טבעה יורדים, ממעמקים קראתיך השם. כמו שכתוב במשנה, היורד לפני הטבעה. זה בית הכנסת עץ חיים, זה על שם רבי חיים אבו לאפיה, הוא בנה אותה מחדש, הייתה הרוסה, בנה אותה והושיב את בית הדין שלו והישיבה שלו שם. רבנו חיים בן עטר הגיע לשם, זה אני אספר לכם, שנה לפני פטירתו, 256 שנים יש בדיוק. בא לבית הכנסת שם, ישב ואמר לתלמידים שלו שחכו בחוץ, לא רצה שיהיה רעש ואבוהה ואין לו כבוד, נכנס כמו אדם פשוט. רבנו חיים אבו לאפיה אומר איזה גמרא, היו לומדים גמרא, בן 93 היה. לומדים גמרא ומפלפלים, אמר איזה קושיה. והתלמידים מנסים את הרץ. קם רבי חיים בן עטר ואמר, סליחה, אני יכול להגיד משהו? אמר פירוש. אמר יפה. הקשה רבי חיים בן עטר עוד קושיה, אמר עוד תירוץ. עוד קושיה, אמר עוד תירוץ. אמר לו, אתה חיים, רבנו חיים בן עטר. אמר, איך אתה יודע? אמר, קראתי את הספר שלך, ואני מכיר את שיטת הלימוד שלך. בחיי ראשך, אמור לי את האמת. עמד, אמר לו, כן. אמר, אתה רבי חיים המטר, ואתה יושב שם בצד, בוא שב על מקומי, לא הסכים. ישב לידו, אמר לו, בוא נלך שנינו לקברו של רבי עקיבא, נתפלל שם, ונביא את הגאולה. טוב. רבי חיים אבו אל-עפיה, זקן מאוד, לא יכול ללכת, הרימו אותו על הכתפיים. אז לא היה כבישים, הרימו אותו על הכתפיים, בן 93 היה. עלו איתו על קברו של רבי עקיבא. הגיעו לשם, ישבו ללמוד, למדו, התפללו, ואיתם התלמידים. 80 תלמידים של רבי חיים אבו אל-עפיה, ו-30 תלמידים של רבי חיים בן עטר. כולם יושבים, והנה רבי חיים בן עטר התחיל להכות על ראשו, וצועק, צועק, צועק, אומר, אוי! שבאו שני משיחים לכאן, ובא השטן וערבב את הכל. אמר, נגזר עליהם למות באותו שנה. רבי חיים אבו אל-עפיה היה משיח בן דוד, רבינו חיים בן עטר, משיח בן יוסף. באותה שנה, לצערנו, נפטר בתמוז, זה כמו שנה, תתבר תמוז, כמו השבוע, רבינו חיים בן עטר, שנת תף קוף ג' שנה שאחרי זה תף קוף ד' בניסן וב ניסן תף קוף ד' נפטר רבי חיים אבו אל-עפיה בטבריה. זה שניהם נפטרו באותה שנה, תוך שנה. אז מכאן ידעו מי זה רבי חיים אבו אל-עפיה. אחר כך הוא ירד לירושלים, ירד לירושלים לקראת חודש אלול, הגיע לירושלים, הוא כותב, ובא ליל כיפור, פתחתי שערי ההיכל וראיתי ונדמה בעיניי כפתיחת ארון בית המקדש. מה הוא אומר? ראה אור גדול ועצום. זה היה הקדושה שלו, הייתה נוראה. שמסופר עליו שפעם אחת הוא היה נוהג כל יום חמישי, היה שוחט כבשים הוא בעצמו. הוא היה בקי בשחיטה, אפילו מי שרואה ספרו פרי תואר, מבהיל, בקי בכל ההלכות, ישר והפוך, כל איזה הורי דעה. היה שוחט בשר, מחלק בשר חינם לעניים. ואם היו באים עשירים, רוצים לשלם דמי עלות, נותן להם. יום אחד באו עניים, והתחיל לחלק, אם נשאר, אז הוא נותן מוכר לעשירים. בא עשיר אחד, לא היה בשר. היה מחסור בבשר בשוק. אין, רק אצל רבי חיים בן עטר. בא עשיר אחד, אז הוא אמר לו, תחכה, עד שאני אחלק לכל החכמים. והנה הגיע צעיר אחד, תמיד חכם עני, השיר אמר, אני הייתי לפניו, אמר לו, רגע, תחכה. אמרתי לך, תחכה, קודם תלמידי חכמים יקבלו. בא לתת לו, אז הוא אמר לו, גם זה חכם, זה הכל, גם זה חכם. ושתק רבי חיים בן עטר, לא הגיב. נתן לחכם, ואחר כך מה שנשאר נתן לעשיר. באו אליו בחלום באותו לילה, אמרו לו, רבי חיים, אתה אין לך שום עוון, אבל אתה שמעת ביזיון תלמיד חכם ושתקת. אני שמעתי היום, איפה שמעתי? אמרו לו, עשיר אמר, גם זה חכם? אמר, ככה? אני מקבל עליי גלות שנה לכפר על זה ששתקתי. תראו מה זה. שמע רק שאמר על הצעיר, צעיר לא היה איזה גדול בתורה, צעיר אני, שהעשיר אמר עליו, גם זה חכם, קיבל עליו שנה, הסתובב בבגדים קרועים, היה הלך, עשה גלות. זה עוד ביותו בסבי, בצעירותו. רואים כמה היה... היה חסיד קדוש, קדוש, נורא והיום. רב חידה מתאר חסידות שלו זנו בשם רב שאול דווק. קסרו לנו אבותינו, ורב שאול דווק סיפר עליו את המעשה, זה שיבשו את הסיפור, קצת זייפו אותו, אבל אני אומר לכם איך שמענו אותו. היה יהודי אחד מסכן, שהפרנסה שלו הייתה קשה מאוד מאוד. לא היה לו פרנסה. והיהודי הזה היה בצער. יום אחד הלך את רבי חיים בן עטר. אמר לו, הרב, תעשה טובה, תפלל עליי. אין לי פרנסה, מה אני אעשה? שמע אותו, ראה שהוא צודק, זה לא סתם ממרר בבכי, הוא באמת מצבו קשה. אמר לו, תשמע, אני אכתוב לך פתקה ולך תשים אותה בכותל המערבי. אמר, בסדר. עד אז לא היה נהוג לשים פתקים בכותל, משם זה התחיל. לקח פתק וכתב שמה, ואמר לו, לך תשים את זה בין אבני הכותל. שם, חזר משם, למחרת מצא עבודה, ואיפה שהיה שם את ידו, שלח השם לו ברכה. הלכו, הוציאו את הפתק, מה ראו שם? כתוב ככה, אני העתקתי בדיוק את הלשון, איך אמר רבי שאול דווק. אמר, ואחותי רעייתי, יונתי תמתי, השכינה הקדושה. כאילו הוא כותב מכתב לשכינה הקדושה. כותב לשכינה, אחותי רעייתי, יונתי תמתי. תראו כמה היה קשור עם השכינה. אבקשך ברחמים, תראה גם איזה נשון, בקשה, לא איזה גזרה או פקודה, כמו שאומר היום, תגזור, לא תגזור. אבקשך ברחמים, להשפיע פרנסה טובה לפלוני בן פלונית. חיים בן עטר. ככה עשה, חתם. זהו זה, מראה איזה קדושה, איך היה. דבק בשכינה, דבק בה ממש. הוא מסופר עליו שעלה על קבר רשב"י, באותם שנתיים שהיה בגליל. תלמידו, לא כתב את שמו, אומרים, אלמוני, תלמיד רבי חיים בן עטר. אומר, עלה רבנו לגליל, שהגענו לקבר הרשב"י, ירד מעל החמור, והתחיל לעלות עם הידיים והרגליים, בידיו וברגליו. ואמר, מי אני? בריאה קלה. לאן אני נכנס? למערת בוצינה, קדישה, אילאה. ופחד וברעדה. נכנס לשם. אומר, וישבנו שם 6 ימים. מיום רביעי עד יום שני שאחריו. מתאר שם, איך חילק הרב את הזוהר, איך ישבנו ללמוד את הזוהר. ובליל שישי, ישבנו ללמוד איתו, זוהר הקדוש, סיימנו ספר בראשית, 6 שעות למדנו זוהר, רצוף, 6 שעות עד חצות לילה. בחצות הלילה, כל התלמידים שהיו שם, 30 תלמידים שלו, הרחנו ריח גן העדן וכמעט התעלפנו מגודל הבוסם שהיינו מריחים. ושאלנו איש את רעיו וכולם היו אומרים שהם מריחים. ואחזה אותנו חיל ורעדה. והרב זרז אותנו ואמר לנו, דעו שהקדוש ברוך הוא בגן העדן חפץ ללימוד התורה שלכם, הוא לא אומר זה שלי, התורה שלכם, ונפתחו שערי גן העדן שהתורה שלכם תעלה ומשם אתם מריחים את הריח. וישבנו כל הלילה ולמדנו. אנחנו מתאר איך עשו שבת שם. מוצאי שבת ישב הרב ולמד איתנו את האדרה, כל האדרה. ובאמצע הלימוד תקף אותנו רעדה, והסתכלנו איש על רעהו, כותב התלמיד, והיינו רועדים בידינו וברגלינו כאשר ינו עצי היער מפני הרוח. זאת אומרת, התחילו לרעוד שלא מרצונם, מרוב הפחד והאימה. וזה הקדושה של הרב. איזה קודש, איזה נורא. הבעל שם טוב אמר עליו שהיה לו, הוא הבעל שם טוב בחינת נפש של דוד המלך, ורבי חיים בן עטר בחינת רוח של דוד המלך. מעלה יותר גדולה. והיה אומר, אני מקנה בו שאני עושה עליית נשמה לשאול איזו שאילתה במטיבת הדרכיעה. אני, כשאני מתחיל לעלות, עולה איתי הנשמה של רבי חיים בן עטר, אני פוגש אותה עולה. ואני עוד באמצע העלייה, עוד לא עליתי, אני רואה את נשמתו כבר חזרה. תראו מה זה. סופר שרבי חיים אבו לעפיה אמר שביום שנפטר רבי חיים בן עטר, גילו לו בשמיים איזה סוד, והרקיע היה ריק, והוא עשה עליית נשמה גם, ואמרו לו תלמידיו, תמיד שהיה עושה עליית נשמה, לוקח לו כמה רגעים, עד שעולה, עד שיורד, מודיע עליהם מה שאל. והנה יום אחד, באותו רגע שעשה עליית נשמה, מיד ענה להם תשובה. אמרו, מה קרה? אמר, נפטר רבי חיים בן עטר, לכבודו, כל הקליפות והחיצונים והסתרה האחרה עזבו את הרקיע וחלל האוויר ריק. כולם ברחו מרוב קדושת נשמתו הקדושה שיצאו לקראתה כל צבא השמיים. אז מהפחד כל הקליפות והחיצונים וכוחות הטומאה הלכו והסתלקו להם והרקיע נשאר ריק. זו מעלה של רבי חיים בן עטר. רואים זה איזה דבר פלא. סופר עליו בירושלים, ביותו בירושלים, היה יושב לומד. בסך הכל ישב פה שנה אחת. יש את הכנסת שלא ידוע בעיר העתיקה, כנסת רבי חיים בן עטר. היה יושב לומד, זה הבית שלו שם בבית הכנסת. הוא היה לו 2 נשים, הוא לא נפקד בבנים. נשא אישה אחת, ושוב נשא אישה שנייה. הוא היה קדוש ונורא. נשא אישה, ואשתו הראשונה הייתה אישה קדושה מאוד מאוד, והייתה חסידה, הפלא ופלא. מה שאיש לא יכול להגיע המדרגות שלה. שתיהן קבורות למרגלותיו. תראו קברו של רבי חיים בן עטר, ליד רגליו יש 2 נשים. אלה 2 נשים שלו. ולא נפקד בבנים, מהשמיים ככה רצו. אבל אלה תלמידיו ותורתו הקדושה הזה, ושיננתם לבניך, אלו תלמידיך. הוא עליו השלום. והתורה שלו היה כל ברוח הקודש, אתה רואה? אומר, והנה הראני השם יתברך, הראני השם, ככה הוא אומר, או פשיט עלי מן שמיה, שכך הפירוש. והיו מגלים לו פירושים בשמיים, היה יודע. אמר רבי פנחס מקוריץ, הבן שלו פעם שלח לו, כשרבי פנחס מקוריץ, אמר לו שהוא חולה, מה יעשה? אמר לו, סגולה שתהיה בריא, תלמד פירוש אור החיים על התורה ותבריא. וככה היה. אמר לו, מפני שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש. אנחנו רוצים שזכות הצדיק תעמוד לנו, אז צריך להיזהר מזה. ויהי רצון שיעמוד גדולים, כמו שאמרנו, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. נשמתו התורה תעמוד על כל ישראל ועל כל הציבור שומר התורה בארץ ישראל, שלא יעונה לנו שום רע. וגם על היהודים באיראן, שהשם יתברך יציל אותם. ועל כל ערוצי הקודש שינצלו מכל מיני גזרות קשות ורעות, נזכה לגאולה שלמה.